טוב, אז אנחנו, לאן הגענו? לאן הגענו?
שמשון.
שמשון אחד, נכון?
עשינו את עברנו על הפרק
של... עשינו את פרקי גימל. נכון.
מנוח
להשתום. כן, אפשר לומר שהגענו למסקנה שאי אפשר להגיע למסקנה, נכון? כלומר, זה סיפור שלכאורה לא ברור למה הוא נמצא פה בכלל. כי הסיפור באמת מתחיל לפרק י' זה סיפור שמשון וכולי. שאלה למה צריך את פרק גימל. אמרנו, אני לא זוכר עד כמה עמקנו בזה. שפרק י"ג בעצם מציג את הבעיה שבתחילת סיפור שמשון, שהיא בעצם שאין שופט. למה? בגלל שברגע שבא השם ואומר לאשת מנוח, יהיה לך בן והוא יושיע את ישראל מן הפלישתים, זה בעצם אומר אין עכשיו מושיע. עכשיו לא יהיה, ועד שהוא יגדל וזה, ומתי שהוא יושיע. הוא יכול להושיע בגיל 4 ויכול להושיע בגיל 70, אי אפשר לדעת.
בגיל 4 זה
קצת. לא יודע, תלוי איזה דרך השם יחליט להושיע. אם הוא יחליט להושיע בדרך משעשעת, כמו איש שבטעות זרק איזה אבן וגרם לתאונת שרשרת שתשמיד את כל הפלישתים. נפטרות דרכי השם. לך תדע. נכון. אז אין לנו אלא להניח שאילו היה צריך כבר בגיל 4 להושיע, השם היה מצליח למצוא את הדרך. אלא מה? שזה תלוי בין השאר בשאלה אם השם יחליט שמגיע להם, לא מגיע להם. אז בעצם זה מין סוכן סמוי, סוכן סמוי, סוכן רדום, שנמצא פה וכשצריך נפעיל אותו. השאלה גם הבנתי תהיה, מתי יפעילו את זה. דבר אחד שישרנו פתוח, אני עוד שנייה אגיע אליו כשנלמד את הסיפור, זה שסתם נזרקתי ואמרתי שכשכתוב ותמהר האישה, ותרוץ ותגד לאישה, ואתה אומר, אז קצת מוזר שמשתמשים בבתגד, כן? כי בדרך כלל אומרים בתומר, בתגד זה כבר קצת שונה. בכל מקום אחר לא הייתי אומר שום דבר, בסדר, בתגד, בתומר, לא משנה. אלא שכאן, בסיפור הבא, השורש נגד הולך להופיע כל כך הרבה פעמים, שזה כנראה מכוון. ולא רק שהוא מופיע הרבה פעמים, אלא גם יש לו משמעות שונה ממה שהיינו חושבים. אז זה אנחנו כבר נראה. אז אנחנו נתחיל את סיפור שמשון, ונראה לאן אנחנו מתקדמים. אז בשביל זה אני הכנתי לכם פה דף, עד כדי כך. ו... כן. הבעיה בסיפור שמשון זה בין השאר לעקוב אחרי הסדר שלו. אז בעיקרון אני יותר מדי, זה לא יותר מדי מסובך, כן? המבנה ידוע ומוכר לכולם, כל מי שמלמד את סיפור שמשון במכללת הרצוג, רחמנא ליצלן, מראה שיש מבנה מאוד מסודר, כולם יודעים אותו, והמבנה מחלק לשניים את הסיפור. כן, ודי ברור עוד לפני שנראה את הדף שהמבנה הזה נמצא, בגלל שסיפר כי ד' מתחיל במילים האלה. וירד שמשון תמנתה, וירא אישה ותמנתה מבנות פלישתים. כן, ופרק ט"ז, הפרק האחרון, מתחיל בוילך שמשון נזתה, וירא שם אישה זונה ואבוהל. אותה לשון, אותו פתיחה, אותו זה. והסוף של פרק ט"ו, שזה כאילו סוף היחידה הראשונה, זה וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. והסוף של פרק ט"ז זה והוא שפט את ישראל 20 שנה. כלומר, ההתחלה מקבילה והסיום מקביל. אז אנחנו לא נתפלא אם גם באמצע יש משהו מקביל. אז לראות את האמצע זה רק פשוט יוסיף עוד ועוד הקבלות, אנחנו יכולים לעבור עליהן. בהתחלה הוא רואה אישה ואז הוא הולך ומספר לאביו ולאמו. ואז כששמשון הולך לעזה ביחידה השנייה, אז מספרים לעזתים. כתוב לעזתים למור, בא שמשון הנה, לא כתוב מי סיפר. כאן בפעם הראשונה הוא מכה את האריה ואז סיפור עם הדבש, ופה הוא מכה את שערי עזה. כלומר הוא עושה ניסים ונפלאות אבל לא הרגע אף אחד. ובשני המקרים פלישתים מאיימים על האישה שהשמשון אוהב, אם זה דלילה או האישה התמנית. שתגלה את הסוד של שמשון. פה הסוד זה החידה, ופה הסוד זה כוחו של שמשון. ובשני המקרים, מה שמבטיחים לאישה גם מתממש. כלומר, הם מאיימים על האישה התמנית, אם היא לא תגלה, אז אנחנו נשרוף את בית אביך באש, אותך ואת בית אביך באש. והיא מגלה, ובסופו של דבר זה גם קורה. אצל דלילה הם מבטיחים לה כסף וגם מביאים לה, אז יש פה איזה מין הקבלה מסוימת. ואפשר להמשיך, האישה כדי לגלות את הסוד מציקה לשמשון. אפילו משתמשים בשורש צוק, כן, והציקת הוא, ו... סליחה, איך זה לא שמע? להגד לה כהציקת הוא ותגד לה, כן, זה בפעם הראשונה, להגד לה כהציקת הוא, ואצל דלילה, והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים. אז אז כמה, במילים שהיא מנסה להציק על ידיהם, אז בהתחלה אישה התמנית אומרת, רק סנתני ולא אהבתני, ודלילה אומרת, איך תאמר אהבתי? כלומר, בשני המקרים הן משחקות על הלב שלו. כלומר, אתה אומר שאת אוהב אותי, אז למה אתה לא מגלה לי את החידה, את הסוד, את הזה? אז הוא מגלה, והיא מגלה לפלישתים בשני המקרים. ובסוף, בגלל האישה הזאת, הוא גם נאסר ומרובל לפלישתים. ביחידה הראשונה זה קורה בפעולות שרשרת רבות, כלומר, זה לא מיד, אבל זה קורה בסוף. אצל דלילה זה מיד נעשה. ופלישתים עולים או ליהודה או לדלילה כדי לאסור את שמשון. זה מעניין. בגלל שעברנו עכשיו בעצם שלב אחד קדימה בסיפור של האישה התמנית. כלומר, האישה התמנית כבר הלכה ונשרפה לה, ועכשיו אנחנו עוברים ליהודה. שמשון בינתיים עלה ליהודה, ויהודה עכשיו עולים עליהם פלישתים ואומרים להם, תביאו לנו את שמשון. כן? אבל אנחנו עדיין מקבילים לדלילה. תזכרו את זה. כלומר, הסיפור של דלילה כבר הקביל לאישה התמנית, ועכשיו הוא הולך להקביל גם ליהודה שאחריו. אבל בשני המקרים, פלישתים באים לאיזה גורם אחר כדי שיביא להם את שמשון. בשלושת המקרים בעצם, כלומר שני המקרים בסיפור הראשון והשלישי אצל דלילה. אז פלישתים עולים ליהודה ואומרים להם תביאו לנו את שמשון, וכנ"ל גם אצל דלילה. בשני המקרים משתמשים באבותים חדשים ושמשון לא מתנגד, ואז הוא מסיר אותם כאש, כן? ופלישתים אשר בערו באש, או כאשר ינתק פתיל הנאורת בעריכו אש, כן? אז זה שני המקרים מאוד דומים. ועושרים אותו ויעלו אותו כשיהודה מביאים אותו, ויורידו ויעשרו כשדלילה מביאה אותו. מה עוד נשאר לנו לראות?
נשים אותם בדימוי של אש, זה נשמע כאילו שהוא מספר איזה דימוי של אש ואז אני יהודה.
נכון. לא, אנחנו נגיע לדימוי של אש ונלמד אותו, אז תראה עד כמה זה חשוב, אבל כן, אבל נכון. וזה יותר, טוב, נתינה של שמשון ביד פלישתים מופיע כמה פעמים. פלישתים ששמשון מגיע אליהם אז הם מראים לקראתו או מהללים את אלוהים וזורקים ומראים. בסוף, כן, הסצנה האחרונה בכל יחידה, אז הסצנה הראשונה ביחידה הראשונה היא הסיפור עם הלחי. כן, הוא מגיע לפלישתים, הם מראים לקראתו והוא מכה בפלישתים, ואז הוא צמא מאוד, אז הוא קורא אל השם ויקרא אל השם ויאמר, כן, ויקרא אל השם ויאמר, אתה נתת ביד עמתך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה עמות בצמא ונפלתי ביד הערלים. כן, ובמקרה השני, הוא גם כן מזכיר את המוות שלו, כן, ויקרא שמשון אל השם ויאמר. כן, וכולי וכולי, זוכרי נינה וחזקי נינה, ואז הוא מפיל את זה ואומר, תמות נפשי עם פלישתים. הוא שוב מזכיר את המוות שלו. וזה טוב, השלב האחרון, חוץ מה-20 שנה, זה משהו שהוא כבר עניין של פרשנות. כלומר, זה מה שהבאתי כאן עד עכשיו זה מבנה שמופיע במאמר של שריל אקסון. אישה חוקרת מוכרת, אם אתם מחפשים איזשהו משהו ספרותי ואתם רואים את השם הזה, אז תסתכלו, אם אתם דוברי אנגלית. אבל היא מזכירה שבצד הראשון, כן, אז זה מראה איך שרק בזכות שמשון, רק בזכות השם שמשון חי, כן, כי הוא קורא אל השם ואז השם מחיה אותו. ובמקרה השני, הוא לא יכול למות אם לא יהיה לו את הכוח כדי להפיל את הזה, ורק בזכות השם הוא מת. כן, אז יש פה איזה מין הקבלה מסוימת לדעתה, וזה כבר פרשנות שלה. הקבלות נוספות, אני הוספתי בסוף רק איזה שלוש כאלה, שתיים כבר, אחד כבר אמרנו, נזכיר עוד שתיים. בשני הסיפורים יש לנו נקמה. פעם אחת מופיע שורש נקם, בשני המקרים הוא נוקם על משהו שאין לו. כלומר, לקחו לו את אשתו, שרפו אותה באש, אין אותה יותר, אז הוא נוקם. ואז הקמתי בכם ואחר אחדד. ובסיפור השני יש לנו נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. אז יש לנו גם סיפור שאין לו איך להחזיר את העיניים, רק יכול לנקום עליהם. טוב, אני רואה שאנחנו כבר הצטרפו אלינו עוד שומעים. טוב. בכל אופן, זה דבר אחד. דבר נוסף זה המילה בתווך. לא, אתה לא יודע. עוף השמיים הוליך את הכל. זהו.
אז לא צריך להקליט, הציפור פולחה שלהם.
כן, נכון. והמילה תווך שמופיע בשני המקומות, פה הוא שם לפיד, זה מאוד מעניין. לפיד אחד בין שני הזוות בתווך, ופה וילפוד שמשון את שני עמודי התווך.
ראיתי שבוע בתשבץ, בעלה של בפורה, של שפיות. עוד שנייה בלי, השתגעתי כמה שעות טובות.
מה?
זה היה לה פתאות.
ברור. כתוב.
לא, אבל זה לא בעלה.
זה בעלה? יש לה פתאות. אז יש את חבר הקנים, הייתה אשתו של חבר הקנים, חבר העמים כזה. קוראים לו חבר, וקוראים לו לפידות. אתה לא היית בשיעור שלי, דיברנו.
יש את חברי קינים.
זה כתוב. יש את לפידות, מה אתה רוצה להבין שם? זה לא שיש עוד אפשרות.
לא, אחרי
זה מדברים על חבר הקינים.
רק
לא סכם. טוב, בסדר. כן, וגם תיקח יעל יש את חבר, את יתד האוהל. טוב, אז זה המבנה של סיפור עלילות שמשון. עכשיו, למה הבאתי את זה, ולמה הרצתי את זה כל כך מהר? כי אני לא חושב שזה המבנה של סיפור עלילות שמשון. כלומר, יש בזה בהחלט מידה של אמת, אבל יש בזה גם מספיק בעיות. כי קודם כל, הבעיה המרכזית זה בעיה שכבר הזכרתי. לא, כדאי לשמור את זה, זה יפה, אתה יכול לעבוד ככה על אנשים וזה. אבל, וזה גם לא לגמרי לא נכון. ראינו שיש איזושהי נימה, שיש איזו התחלה וסוף, מקבילים. כן? יש סיבה למה זה שניים מול אחד. יש פה שני פרקים, י"ד ט"ו ופה יש ט"ז. אבל זה לא מספיק, בגלל שכמו שראינו, בפרק י"ד ט"ו יש לנו בעצם שני דברים שמקבילים לאותו דבר בסיפור בפרק ט"ז. כלומר, אין לנו סיפור אחד פה וסיפור אחד פה, רציף שבאותו סדר ממשיך מההתחלה ועד הסוף. כמו שהיה נדמה מזה שההתחלה מקבילה והסוף מקביל. אלא יש לנו... י"ד מקביל לחצי מט"ו הזין, וט"ו
מקביל לחצי שני מט"ו.
זה מה שהיינו רוצים שיהיה. זה לא קורה. בפועל, אם אנחנו נכתוב את זה, אנחנו נכתוב את זה.
עכשיו
אנחנו
יכולים להתחיל לסדר באמת את הפרטים של הסיפור.
אפשר להגיד שמקבילים בנפועל,
כאילו. אפשר להגיד
את זה. כן, אבל בבורה, גם בטזיין יש שני סיפורים, יש את סיפור הזונה של העזרה.
כן, אז בטזיין זה מאוד פשוט. בטזיין יש לנו סיפור אחד על הזונה בעזה. ואחרי זה שני בלילה. זה לא בדיוק מדויק, יש אחרי זה עוד סיפור שזה אצל דגון, דברי דגון. בסדר? עוד שלושה סיפורים. עכשיו, פה יש לנו סיפור אחד לכאורה של האישה התימנית, וכל מה שנגרר ממנו. כן, הוא יורד אל האישה התימנית, רואה אישה התימנית, הוא רוצה לקחת אותה, אז הוא הולך ולוקח אותה, יש את הסיפור עם האריה בדרך. בעקבות האריה יש את החידה, החידה גורמת לכך ש... ה-30 איש שגילו אותה יקבלו חליצות על ידי 30 איש שחוסלו באשקלון. אחרי זה הוא עולה לבית אביו, ובינתיים היא ניתנת למישהו אחר, למראה או שראה לו. בא שמשון אל אשתו ורואה שהיא ניתנה לו, ואז הוא עצמא להם ושורף להם את ה... עם 300 שואלים את כל מגדיש ועד כמה ועד כל מיני. זה גורם לזה שהם ישרפו אותם לבית אביו באש, זה גורם לזה שהוא יקיע אותם שופל ירח, זה גורם לזה שהם, כאילו, אחרי שהוא עולה ליהודה, יעלו ליהודה ויבקשו מהם להביא אותו. ביהודה באים ולוקחים אותם, מביאים אותו להם, וכך זה נגמר בלחי, אחרי שהוא מכה בהם 1,000 איש בלחי. ואז הוא צמא מאוד, מבקש מהשם מים, והוא נותן לו, ואז הוא שופט את ישראל עשרים שנה. כן? דבר גורר דבר, אין פה משהו חדש.
מה, צמא, שזה לא באמת שנגרר או משהו?
זה קרה בגלל שהוא היה מאוד עייף, מקודם. מה, זה לא קודם. לפעמים פספסים את זה בגלל שאומרים ששמשון לא יכול להיות עייף, אבל יש שמשון. אבל זה לא, הוא יכול להיות איתה. וגם צמד.
הוא יכול להיות צמד כי הוא יכול להיות עייף כאילו בזמן, הוא יכול להיות צמד כי הוא לא שותה בזמן.
נכון. זה יכול להיות גם שילוב של שניהם. הבעיה זה שקשה לנו לדעת, כי צמד ועייף, והתנ"ך מתחלף. בכל אופן, אז יש לנו סיפור אחד על האישה התימנית. אבל יש לנו בהתחלה את ה... נקרא לזה, את התימנית, את הסיפור על התימנית עצמה. כן? נקרא לזה האישה התימנית. שמה אפשר לומר עליו? האישה הזאת בעצם מנוצלת את הפלישתים כדי לגלות את החידה שלו ובסוף גם נשרפת באש. ואז אחרי זה יש את הסיפור עם יהודה, נכון? כשיהודה גם כן מנוצלים על ידי פלישתים כדי לתת את שמשון בידם, אבל לא מצליח בסוף. וכמובן הלחי. כן. עכשיו הבעיה היא שמה מקביל לזונה בעזה? לא בדיוק כלום. כי הפסוק הראשון הוא
זונה. הוא ירד ופגש את האישה.
הוא ראה שירד בגש אישה תמיד, ירד בגש אישה זונה בעזה, נכון? אז זה לא מקביל, זה ברור שזה מקביל, זה הלשון הראשונה של כל יחידה והיא ממש דומה אחת לשנייה. אלא מה שההמשך של אישה תמיד זה אחרי זה שמבקשים כמו בדלילה, כן, שתפתי אותו ותראי במקוחו גדול, אז פה תפתי אותו תראי מה החידה. ואז אם היא מנסה להוציא ממנו את התשובה,
באותה דרך כמו דבילה. אז בעצם, האישה הטבעית מקבילה גם לזונה בעזה וגם לדבילה. עכשיו, למה יהודה מקבילים? ראינו, גם לדבילה, כן? כלומר, יהודה הם בעצם מביאים את שמשון לפלישתים, אוסרים אותו, וגורמים לכך שהוא יוכל להגיע למלחמת פלישתים, ובסוף, המקרה בלחי יכול להקביל לבית דגון.
כן, אבל יהודה גם מקבילים לבית דגון, כי לכאורה עם האלימות, לא.
אז בעצם דלילה מקבילה לשניהם, הזונה מקבילה לאישה הטבעית, אבל משהו כזה. אבל הזונה בעצם, דרך אגב, יכול להיות שמקבילה גם ליהודה, מבחינה הזאת שהיא נגמרת ביהודה. הסיפור של הזונה בעצם נגמר בזה שהוא לוקח את השערים ויעלם על ראש ההר אשר על פני חברון. שחברון, מה זה יכול לייצג אם לא את יהודה? זה העיר המרכזית של יהודה, זה הבירה של יהודה. עכשיו גם דוד ימלוך הרי כמלך יהודה. אבל זה לא בטוח, אז לא חייבים לסבור את זה, אפשר לעשות כזה ככה. כן. אפשר לעצור עוד הרבה הקבלות, אני רק מראה את ההקבלות המרכזיות. אבל זה רק כדי להראות שזה לא כזה פשוט לומר שזה מקביל בצורה ישרה. כן, בגלל שאחרי שסיימנו את האישה הטבעית, ולכאורה סיימנו עם בלילה, היא גילתה את הסוד, היא גילתה את החידה, אנחנו חוזרים עכשיו להתחלה ואומרים שוב עם יהודה דברים דומים. כן, ראינו את זה כאן.
כן, שהם באים ומבקשים מהם להביא את שמשון.
אז בעצם זה אישה הטבעית ואצל יהודה, ושניהם מבקשים ממישהו, או מאישה הטבעית או מיהודה, לגלות את הסוד של שמשון, להביא את שמשון, משהו כזה. כל זה מוביל אותי למבנה נוסף, שמי שמציע אותו זה מישהו בשם שרל הנסו, שלא שמעתם עליה אחר. ופה אני חושב שהיא עומדת על משהו מאוד טוב, היא לא פיתחה את זה כל כך, אבל אני חושב שזה יכול להוביל אותנו לכיוונים נפלאים. נשים שנייה בצד את הדבר הזה. כן, זה פרק ט"ז, בסדר? זה נעזור בזה עכשיו. נעבור לפרק י"ד ט"ז. כן? הייתי רוצה להקביל בין י"ד לבין ט"ז. מה יש לנו בפרק י"ד? בואו נקרא.
נתחיל קצת ללמוד, לא נלמד את זה ממש לעומק עכשיו, רק נראה את המבנה. אבל זה נראה לי מספיק. יש איזו מילה שפותחת כל יחידה קטנה בתוך הפרק הזה, ויכולה לעזור לנו להבין את המבנה. אז בואו נראה, פרק י"ד פסוק א', וירא את שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה מבנות פלישתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו. שוב ויגד לאביו ולאמו. מה זה אומר שהוא ויגד לאביו ולאמו? הוא סיפר להם, נכון. לא חשדתי. מה?
אגב, וירד שמשון תמנת, כאילו זה לכאורה ירד לתמנת.
כן, לתמנת זה קצת מבאס, נכון. אבל זה קורה בהרבה מקומות, תבדוק למשל בפרק י' ביהושע, כשעוברים עיר עיר במלחמת מלכי הדרום, אז כתוב מלבנה לחישה, מלחישה עגלונה, מעגלונה חברונה. כלומר, בגלל שהתחלת כבר אז אתה זורם עם ההי הזאת, למרות שזה כבר לא ל, אלא מי. מעגלונה, כן? אבל כן, זה קורה, בלי ספק קורה, זה קורה בעוד מקומות. אז הוא אומר, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים האבלים? כן, כלומר, הוא רוצה לקחת את האישה הזאת, ואז הם אומרים לו, למה? הנה בואו נציע לך תחליף הרבה יותר טוב, יש פה אצלנו אנשים, מה אתה צריך ללכת לשם? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. לא, אני רוצה אותה, וזהו. וזה נגמר, ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה ומבקש מפלישתים. ובעת ההיא, פלישתים מושלים בישראל. יש פה מין חתימה כזאת ליחידה הזאת, שמתארת את כל זה כמשהו שאביו ואמו לא ידעו שזה בעצם מהשם. כן, יש פה איזה דו משמעות מסוימת, אבל כאילו מי מבקש טוענה מפלישתים, אבל נחזור לזה אחר. וירד שמשון ואביו ואמו תמנת, שוב וירד. כן, היחידה הבאה נגמרת וירד. ושוב וירד שמשון, הפעם הוא יורד שמשון ואביו ואמו תמנתה, ולא וירד שמשון תמנתה. אבל זה מקביל, רואים את הפתיחה האדומה. ויבוא עד כרמי תמנתה. כן? עכשיו אפשר לשאול עוד פעם, רק שנייה, למה תמנתה? הרי הם באים עד כרמי תמנה. אז אפילו הבעיה שלך חוזרת שוב, כדי לומר שיש פה הקבלה. והנה כפיר הריות שואג לקראתו. ותצלח עליו רוח השם וישסעהו כשסעה גדי, ומאומה אין בידו. ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. יש לנו שוב יחידה שהתחילה בוירד שמשון עם תמנתה, ונגמרת בזה שאביו ואמו לא יודעים. ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. הפעם הוא לא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. מה זה ולא הגיד?
אותנו
שהגיד סיפר, אתה זורם עדיין עם הסיפר.
בינתיים מסתדר.
לא, אני, כמו שאמרתי, אני איתך. נראה מתי תתייאש. ושוב וירד, וירד וידבר לאישה, ותישר בעיני שמשון. וישר מימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה הדת דבורים בגביית האריה הוא דבש. וירדהו על כפיו, והלך הלוך ואכול. מה? כן, וירדהו זה גם, הוא משחק על ירד, אבל אנחנו עוד לא סיימנו את היחידה של הוירד הקודם, כי אביו ואמו עדיין לא יודעים איזה שום דבר, כן.
עדיין לא יודעים.
וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואמו, ויתן להם ואוכל, ולא יגיד להם כי מגביית האריה ירדה על דבש. אז שוב יש לנו יחידה שמתחילה בירידה לתמנתה, ונגמרת מזה שאביו ואמו לא יודעים.
מה רוצים שהוא יגיד להם? אתם זוכרים את האריה הזה שאתם לא ידעתם שאני הרגתי? אז משם.
נכון. כן, זה היינו מצפים. בוא נעצור רגע פה, רק כדי לוודא, כן? הפסוק הבא מתחיל בוירד. כן? יפה. אז יש לנו בעצם שלוש יחידות שמתחילות בוירד. מה הפסוק האחרון של הפסוק אחד לפני זה? ואיחר אפו ויעל בית אביו. הוא חוזר חזרה למעלה. ותהי יש את שמשון למראה או שראה.
אז פה זה כאילו סיפור אחידה ותוצאותיה, וזה נגמר ויעל בית אביו. הוא חוזר בית אביו. אוקיי, אני חושב שהשתכנענו שזה מסודר פה בצורה מאוד ברורה.
למה
אתה
רואה בפרט עצבא? באחרון לא מסתירים מהאורים של הדברים והאורים של הילדים מאוד אף.
באחרון? באחרון מה מסתירים או לא מסתירים?
לא מסתירים.
ההורים שלו לא נמצאים באחרון, והם בביאו לאישה, ואז ויעשו שלשון משתה וכו'. ואין יותר את ההורים שלו. מתי ההורים שלו מוזכרים באחרון? לפני הסוף? כשאשתו מנסה להוציא ממנו את החידה, ואז הוא אומר לה, הנה לאביו ולאמי לא הגנתי, ולך אגיד. כלומר, שוב הוא מדבר על אותו דבר.
שם גם שם, ולאמו לא יודעים משהו.
כן, נכון, אבל פשוט פה הצעתי את החג מהמבנה, כלומר, הפתיחה והסיום, ופה זה באמצע. אפשר להזכיר את זה, כן?
גם בראשון, אבל השור שגיד מופיע באמצע, למרות
ש... כלומר,
השור שגיד היה הוא סיום, אבל השור שגיד מופיע באמצע, כלומר, כולם מופיע השור שגיד. וגם ברביעי יש... וגם בכל הנשמה שהם לא יודעים.
זה שהשורש יגיד מופיע בכולם זה לא חוכמה גדולה, כי הוא שורש שזה מופיע בפרק הזה 14 פעמים. שזה 7 כפול 2, שזה מוכיח את כולם. אבל 14 פעם זה אומר שזה לא מפתיע שמופיע בכולם. מופיע בכולם יותר מכמה. אבל מה שאני רוצה לומר, פה זה נראה כאילו יש לי 4 חלקים, אבל בעצם אם תסתכלו, באורך של הפרק, איפה נגמר החלק השלישי?
החלק השלישי נגמר בפסוק ט'. אבל יש לנו כמה? 20 פסוקים בפרק. כלומר,
זה 3 חלקים קטנים, והחלק הרביעי זה החידה, זה העיקר. ושלושת אלה בעצם מכינים אל החידה. ההוכחה הברורה לזה זה מה שאמרתי מקודם, שהוא אומר לאישה, הנה להביאו למי לא הגעתי, ולך תגיד, הכל מתבסס על זה. כלומר, הוא אומר, הנה, לא הגעתי להביאו למי, אז אני אגיד לה. אז יש פה איזו מין הכנה דרך שלושת אלה להמשך.
זאת אומרת שלא להביאו לי מי לא הגעתי, זה לא מוכב על החידה.
להביאו לי מי לא הגעתי.
אלא, זה יכול להיות מוסב.
לא,
כאילו, באופן כללי אני לא משתף גברים גם אנשים שאני אוהב.
לא, לא הגעתי את מה.
שפגשתי, ש...
כי מגיע את הירד הדבש, ולא הגיע לבי ממנו את אשר עשה, זה הרי התשובה לחידה, לכאורה. יש כמה
שבאת. אם הוא היה אומר להם, זה פוזר, זה מי ממנו.
אז זה מה שקורה בפרק י' פרק ט"ו קצת יותר קשה לשים לב לאיזה מבנה מסודר כזה כי אין את השורש ירד שחוזר כל כך הרבה פעמים אבל אפשר לעקוב אחרי איזה משהו כזה בואו נתחיל, הסצנה הראשונה אמורה להזכיר לנו משהו ויהי מימים זה ודאי אומר שהתחיל משהו חדש בימי קציר חיטים ויפקוד שמשון את אשתו בגליזם ויאמר אבוא אל אשתי חדרה ולא נתנו אביה לבוא. כן, הוא רוצה לבוא לקחת את אשתו. ואבא שלה לא נותן לו. ואז הוא מציע לה תחליף. ויאמר אביה, אמור אמרתי כי שנוס נטה ואת עננה למרעך. הלא אחותה קטנה, טובה ממנה. תהינה לך תחתיה. והוא מתעקש, הוא אומר, לא. ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים כי עושה אני עמם רעה. כן? מזכיר לכם איזה משהו? מה שמוכיח שלא תמיד זה חייב להיות הקבלה לשולית כדי שיהיה הקבלה. קרה לנו סיפור מאוד דומה.
זה הסוף. מה? זה הסוף כתתיים, לא?
לא. הרבה יותר פשוט. נעשה לכם פה עץ יוחסין ואז תוכלי להבין יותר.
לשמשון יש ערבים, נכון? ולאישה תמנית. יש אבא ואמא. אבא ואמא, כשבסופו של דבר זה שמתעקש מולו זה האבא. האבא זה זה שמדבר, בסוף וירד אביהו אל האישה, האבא מקבל את המשמעות. אצל האישה יש גם אבא, לא מוכר כל כך, אמא אצלה, אבל יש לה אבא. בסיפור, הסיפור הראשון התחיל בפרק י"ד, וזה שבא שמשון רואה את האישה הזאת, רוצה לקחת אישה את האישה הזאת, לאישה. ואז אבא שלו אומר לו, למה אתה צריך את האישה הזאת? בוא אני אתן לך תחליף, יש לנו, לכל עמי אישה. לכל עמי יש אישה, למה אתה צריך ללכת לפלישתים העמלים? ושמשון מתעקש ורוצה אותה. בסיפור השני, הפעם הוא דווקא עם האבא שלה מתווכח, האבא שלה לא רוצה לתת אותה. ואז הוא מתעקש, כן, הוא מציע לו תחליף, הוא אומר לו. כן, ודאי.
ולא נתנו אביה לבוא.
כן.
כלומר, בסיפור הראשון הוא עומד מול אבא שלו, אפשר למחוק את האמא, אנחנו שוביניסטים. כן? בסיפור הראשון הוא מתווכח מול אבא שלו, בסיפור השני מול אבא שלה, ובשניהם מגיע אותו דו שיח. הוא רוצה אותה, הוא אומר לה לא, תיקח מישהי אחרת, ואז הוא אומר לו לא, אני מתעקש. נכון? נתחיל באותה רשת.
זה מוביל אחרי זה מיד להקעה של, לא הקעה, אבל לסיפור גבורה עם חיות. וילך שמשון, וילכוד 300 שואלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד משני הזנבות בתווך, ויבאר אש בלפידים, וישלח בכמות פלישתים, ויבאר מגדיש ועד כמה ועד כרם זית. כן, ואז פלישתים אומרים מי עשה זאת, ואמרו שמשון חתן תמיני, כי לקח את אשתו ותנה למרעהו. כלומר, זה מקביל לסיפור של ההקעה של האריה. כן, עכשיו זה מעניין שפה הוא מכה פלישתים כבר, הוא מכה את הסונות שלהם, ופה הוא רק עיקר יהיה, שזה לא קשור לכלום. לכאורה. אז יש פה הקעה של הזה. השלב השלישי, זה יותר קשה להוכחה. כן? כשבאים פלישתים ועולים וישרפו אותה ואת אביה באש, ויאמר להם שמשון, אם תעשו כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר אחדל. ויח אותם שוק על ירח מכה גדולה, וירד וישר בסעיף סלע איתם. שוב הוירד הזה, שחוזר. פה קצת יותר קשה להוכיח הקבלה על הסיפור של הדבש, כן? אבל ההצעה שלה, אני לא בטוח שאני מקבל אותה, אבל אם לא, אז יש לי הצעה יותר טובה. בואו זה קודם כל נציג את זה. נכתוב קודם כל מה שהיה לנו עד עכשיו. יש לנו פה דיון עם האפסודים הירוק, כי זה יותר בולט. בקשת האישה בעצם, נכון? מאביב ומאביב. האריה, השואלים. אנחנו מגיעים עכשיו פה באזופוס, נכון? כאילו, כל החיות האלה, האריה והשואלים. כאן הדבש ו...
זה מעניין, כי הוא משוסה אמיתי, זה ראש לאריות ואז זנב לשואלים.
הוא משוסה אותם פשוט חצי חצי באמצע.
לא, זנב לשואלים, זה זנב.
תראו את זה אחד גם בסיפור שמשואלים צריכים להיזהר. מאיים עליכם לראש, כל דבר חריג הולך להיות משחק מילים. אם זה או משחק מילים, או הקבלה, או רמז, או סיפור זה. כן, גדי כבר נתקלנו ביותר מפעם אחת. שמתם לב כמה פעמים נתקלנו?
הוא הביא לו, הוא הביא להגדי של מתנה.
נכון.
הוא מנסה אותו כשסה הגדי.
נכון.
מנוח מקריב גדי.
מנוח גם כן. ונעצרן אמרת, אנחנו נעשה לפניך גדי עזים. ולפקוד שימשון את אשתו בגדי עזים. האם זה אומר משהו? או ששמשון נותן לי אשתו כמו שמנוח נותן ל...
כי זה מתנה
מוכרת.
היא מאוד גנרית.
אהה.
זה כמו שאתה לא יודע מה לקנות לבן אדם.
כן. בכל אופן, אז בטענה שלה, היא אומרת, טוב, כאן יש לנו סיפור של דבש, אבל הסיפור הזה הוא מאוד חריג. לא סתם מספרים שהוא מוצא דבש ואחד. יש לנו תיאור מאוד ארוך של זה. כתוב. וירדהו אל כפיו. וילך הלוך ואכול, איפה זה? וילך אל אביו ואל אמו ויתן להם ויאכלו. חשוב מאוד לומר, הוא הלך לאביו ואמו ונתן גם להם. אפשר לומר, ויאכל, או אפילו ויר, ולא יגיד לאביו ואמו, כי מגיע גביעת האריה רדה דבש. אבל בכל אופן, הוא הולך ומשתף את אביו ואמו וגם להם נותן לאכול. כן? וכאן, ביחידה השנייה היא טוענת, יש גם דבר דומה, ובמקרה הזה לכיוון השלילי קצת, ויעלו פלישתים וישרפו אותה ואת אביה באש. כלומר, מה הייתם?
הם שיתפו את אבא שלה.
כלומר, שכאן, שהוא מתווכח עם אבא שלו, אז בסופו של דבר זה גורם לזה שהאבא והבן השתתפו באותו, בקום לא גורל, אבל באותו דבש ודבר טוב. כאן להפך. כאן היא ואביה משתתפים באותו גורל אכזר. אבל עכשיו אתה אומר, אני גם אומר, ולכן אני אומר שאין צורך בכלל להקביל, למרות שיכול להיות שזה נוסף, אבל זה לא ההקבלה. אלא שפשוט צריך לומר ששתי היחידות השנייה והשלישית תמיד קשורות ביניהן. יש פה, הרי את הבקשה של האישה מהאביב, זה ודאי מנותח. אחרי זה שאתה אריה, ואת הדבש, הם ודאי מקבילים. זה הכל קשור לאריה, והלוויה של האריה, זה שני שלבים של אותו דבר. כן, הם משיכים אחד את השני. אז אפשר ממש להתייחס אליהם ככה בצורה...
זה הסיפור על האריה.
כן. וכאן, אחרי שגם הוא מבקש לאישה מהאביה, אז הוא אומר לה, אני לא נותן לך אותה, הוא מתעצבן ומשם מתחיל רצף שפשוט אי אפשר לעצור באמצע ולהגיד, זאת יחידה ראשונה, זאת יחידה שנייה. מתחיל רצף, שבו הוא שורף להם את כמות פלישתים, כי הוא רוצה, ניקטי הפעם מפלישתים, כי עושה אני מהמראה, ואז הוא הולך ועושה את זה עם השואלים, ואז הוא שרף להם, אז הם שורפים את אשתו ואת אביה. כן, שזה מאוד מעניין, אנחנו נדעוק מה זה אומר בדיוק. ואז הוא מחזיר להם, הוא אומר, ניקמתי הפעם, אם תעשו כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר אחדל. ויח אותם שוק על ירח מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. פה זה נגמר בעצם על השלשנת של הדבש. כן, אז הדבש נקרא לזה שריפה, מכות, בלגנים, רצף עלים במיוחד.
רצף שמתחיל באריה או בשועלים.
כן. אז אפשר להגיד להסתכל על זה ביחד. וגם פה, אחרי כל השלוש האלה, מגיע בעצם היחידה הגדולה. גם פה אני חושב שאפילו אותו מספר פסוקים. טוב, פה זה שמונה פסוקים, ולא תשעה פסוקים, ואז מגיעים לסיפור של יהודה ושל רמת לחי. כן? וזה בסוף, ויעלו פלישתים ויחלו בנו בנו. ויעלו פלישתים.
ויחלו ביהודה. אז פה וירד ופה ויעלור. כל העלייה והירידה פה חוזר בפרק מספיק פעמים, בשני הפרקים. ואז מספיק הסיפור של יהודה וכו'. אז גם פה יש לנו בעצם שלושה חלקים. לא משנה אם זה שלושה או לא, אבל הם מגיעים לשלושה האלה. ואז מגיעים, הם מובילים אותנו בעצם לשיא, מה שקורה עם יהודה ולכי, שהוא מוביל. זה יותר משדלן, נכון? כן, אפשר להסתכל על זה, החידה עם האישה. כן, ופה זה יהודה. כן. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אז כבר יש הרבה יותר השוואה לבין תת זין. אבל לא בין יהודה לתת תת וו לתת זין, אלא בין יהודה לבין תת וו לבין תת זין. אם אנחנו נסתכל עכשיו על ההתחלה של זה וההתחלה של זה,
זה מעניין מאוד. פרק י"ד מתחיל כך, וירד שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה לבנות פלישתים.
אבל רגע, האישה. האישה פה לא בערך מקבילה ליהודה באמת.
עוד לא מקבילה ליהודה.
לא, יש לך את הבעיה שהיית קודם, כי ההתחלה של הסיפור של האישה מקביל לסוף של הסיפור של האישה, והעניין של הסיפור של האישה מקביל ליהודה.
לא הבנתי. פה, בין זה לזה?
כן.
למה?
כי בקשת האישה מהביא זה עדיין אותה אישה, לדוגמה.
פה זו אותה אישה, נכון?
נכון.
מצוין, אבל זה בסיפור אחר. יש לנו את הסיפור הזה ויש לנו את הסיפור הזה. זה נכון שאותה אישה מפה היא ממשיכה פה.
נו, אבל אתה ציירת את הקווים האלה? נו. אמרת, זה מוזר, זה מוביל לשני דברים.
הקווים האלה לא הקבילו בין שני אנשים. הקבילו בשני סיפורים בסיפור אחד. כלומר, אם הם הקבילו בין הסיפור הזה והסיפור הזה לסיפור של לילה. כן? לא בין הסיפור הזה והסיפור הזה וכו'. כלומר, זה האישה, נכון? וגם פה האישה, וגם פה עוד האישה דרך אגב. אבל האישה כאן מבוקשת פעמיים. עוד מעט נראה את הדמיון ביניהם. פה יש סיפור אחד עם האישה. הוא עם האישה, האישה מנסה להוציא ממנו את החידה, לגלות לפלישתים. הם מנסים לשכנע אותו לבוא איתם כדי לעלות לפלישתים. זה לא קשור, זה שזו אותה דמות, לא הופך את זה לאותו סיפור. הבעיה שלנו איתה זה שדלילה מקבילה ליהודה ולאישה. ועכשיו אנחנו גם מבינים למה, כי יש הגבלה בין שתיהם. ואני טוען שזה וזה מקביל בעצם לדלילה. עכשיו, ההתחלה זה מה שמעניין. פה, בפרק י"ד זה מתחיל, וירד שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה לבנות פלישתים. פרק ט"ו איך הוא מתחיל, ויהי מימים ימי קציר חיטים, ויפקוד את שמשון את אשתו בגדי עזים. ויאמר, אבוא אל אשתי חדרה, ולא נתנו אביה לבוא. כלומר, כאן הוא רואה אישה מתמנתה, כאן הוא רוצה לבוא אליה. מה קורה בפרק ט"ז? וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה, ויבוא אליה. כן? כלומר, יש לנו בעצם, הייתי עושה את זה ככה בצורה קצת דמגוגית, כן? זה פלוס זה שווה זה. כלומר, כאן הוא רואה אישה וכאן הוא בא אליה, כאן הוא רואה אישה ובא אליה. כנ"ל דרך אגב, אם נסתכל על הסיפור הסופי, נקרא לזה ככה. כאן אישה רוצה לגלות את החידה, וכאן הם רוצים לאסור אותו. כאן, אם אנחנו נסתכל על זה...
אישה מגבלת
חידה, ואז הם מסורים. כן, פתי אותו, ראי במי כוחו, במי כוחו גדול, ובמנוחה לו, ואסרנו לענותו. כלומר, כאן תגלי את החידה כדי שנאסור אותו. כן, בהתחלה, ביחידה הראשונה, ביחידה עם החידה, אין להם רצון לאסור אותו. הם לא יודעים אפילו על רצון כזה, הם עוד יגלו אותו עם הזמן. אבל, וכאן הם רוצים רק לאסור אותו, הם לא רוצים לגלות שום דבר. כאן תגלי במי כוחו גדול כדי שנוכל לאסור אותו. גם פה בעצם זה פלוס ושווה. כן. אבל, טוב, אנחנו קצת צריכים להרחיק בין הדברים. כאן זה דלילה. כן. אז יש לנו, נראה לי עכשיו, מבנה הרבה יותר מובן והגיוני, כששוב אנחנו צריכים לסגור ששלושת אלה הם אמנם תופסים את רוב הלוח, אבל הם ההתחלה, ואז עיקר של הסיפור מגיע פה. וגם כאן הזנה בעזה מתחילה, אבל דלילה זה עיקר הסיפור. אוקיי, האם זה משכנע?
צריך לעשות משהו באמצע, זה טוב.
החלק הזה.
מה?
החלק הזה בט"ו. בעיקר ב? נטו. כן, בט"ו עוד יש מה להוסיף, הרי בסופו של דבר.
בט"ו אני לא יודע.
בט"ו אין לך שום דבר שחסר פחות מדבר אחד. שחסר גם פה.
פה זה בית דגון בעצם, בית דגון, כלומר הסיפור של מה שקורה אחרי שכבר תופסים. וכנ"ל גם פה, הלחי. לחי בבית דגון, כלומר כשפלישתים כבר תופסים אותו, מה קורה? הם תופסים אותו ואז הוא מכה בהם.
זאת אומרת, גם בחידה יש את ה-30 אישים שחולקים בצורה.
30 אישים הם חולקים בצורה, נכון, אבל שאלה כמה השקעות בזה. בשלב.
אם אתה
קורא את זה, פה הורג 30, פה הורג ילד, פה הורג, לא זוכר כמה.
לא כתוב
שלושת
אלפים.
יותר
משלושת אלפים.
ברור שאתה משהו מצוין. שלושת אלפים זה משהו מצוין שיש כשלושת אלפים איש מאישה רק על הגן. כמה היו? אני לא יודע.
נשים,
זה טוב, בואו נגלה לכם כבר את זה. בלי קשר לאלף, שימו אותו שנייה בצד. כאן הוא מוקש 30. אחרי זה הוא לוקח 380. ואז אחרי זה יש
3,000. הוא לא א', הוא לא א',
כלומר יש 30, לא, בסדר, המספר אבל נגדל כל פעם. כן, אם 30, 300 ו-3,000. אבל יש 1,000, אבל ויח ב-1,000 איש עם הלחי, שבאז הוא פי 3 עושה פה. אבל יש את המספר השני, הוא
3. יש איזה 100 בין...
אז מה זה?
אולי יש איזה 100 בין 30 ו-300.
יש
בסדר. אז יש עוד מה להשוות, אבל אני מסתיר את רוב המידע, אחרת לא יהיה לנו מה לדבר בחודשיים הקרובים. אבל אני לא באמת התכוונתי לזה, אני מצטער. וזהו, זה הכיוון, זה התחלה, כדי שנבין את הרעיון הכללי. כלומר, יש לנו סיפור אחד בפרק י' ד', סיפור אחר בפרק ט' ו', והשילוב שלהם בפרק ט'.
איך החלק כיוון של נבלת ד' הופכים להיות הזנה בעזה?
פה הוא רואה אישה בתמנה. פה הוא כבר רוצה לבוא אליה. פה זה זונה, אז הוא רוצה ובא אליה. זה בא ביחד. זה לא סתם, כן? בגלל שבאמת יש איזה שינוי, פרק ט' ז'. כן, ו... זה יפי. לא הכינותי מראש, אבל יצא טוב. כן, במסכת סוטה. בפרק דף ט' נראה לי, אם זה חוצות. כן, יפה. כתוב כך, תנו רבנן שמשון בעיניו מרד, שנאמר ויאמר שמשון אל אביו ואותה כך לי, כי היא ישרה בעיניי. לפיכך ניקרו פלישתים את עיניו, יש פה מידה כנגד מידה, ו... כאילו, הוא קלקל בעיניו ולכן הוא חטף בעיניו. שנאמר ויחוזו פלישתים את... וינקרו את עיניו. עכשיו, הנה, והכתיב, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם. זה הרי היה מהשם, מה אתה בא אליו בטענות? אז אומרים, כי אז על מי הבטר ישרותי הזה. כן, הוא עצמו, אבל הלך בגלל הסיבות שלו, ולא שהשם היה בראש מעייניו. טניה, רבי אומר, תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה. תחילת קלקולו בעזה, דכתיב, וילך שמשון עזתה, ויר שם אישה זונה וגומר. לפיכך לקה בעזה, דכתיב, ויורידו אותו עזתה. כן? והכתיב, וירד שמשון תמנעתה. רק שנייה, הסיפור התחיל בפרק י' ולא בפרק ט' ז'. ותחילת קלקולו, מי הבעזה היה? טוב, זה בעצם מה שעשינו. הרי, מה רבי בעצם טוען? שיש לנו שני חצאים לסיפור. כמו שהמבנה שבדף מופיע. כלומר, יש לנו פרק, י' ד' וט' ו' זה יחידה ראשונה, שבה שמתואר שמשון הטוב, שמשון שעוד לא קלקל. בפרק עדיין, אם הזונה בעזה ואילך, הוא כבר קלקל. ובאמת אפשר לראות שזה הבדל בין י' ד' ו-ט' ו-ב' ו-ט' ז', וראינו שיש איזו הקבלה בעיה. כשבפרק י' ד' ו-ט' ו', אנחנו לא רואים יותר מדי בעיות באיך שהוא מתנהג. בפרק ז' זה כבר הרבה יותר בולט. הוא הולך לזונה. הוא לא מכה בפלישתים. הוא לא הורג אפילו אחד, הוא פשוט לוקח את השערים. ואחרי זה, עם גלילה, הוא פשוט מגלה את הסוד שלו. וזה גורם בסוף למותו. בסוף הוא קורא אל השם, ואפשר לומר שהוא ככה איזה מין תיקון כזה בסוף, אבל כמו כל טרגדיה היוונית טובה, זה לא נגמר טוב. וכולם מתים, זה גם חלק מהעניין. אז רבי ודאי עומד פה לנקודה חשובה, פרק ט' ז' נחל שינוי. ויכול להיות שבגלל זה, פרק י' ד' ט' ו' נגמרים בישפוט שמשון את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, וגם פרק ט' ז' נגמר בישפוט 20 שנה, כדי לומר, יש פה בעצם שני חלקים מקבילים. הוא עשה את כל הדברים הטובים והוא שפע את ישראל 20 שנה. ופה זה נגמר. עכשיו בוא נספר לך את המיסטר הייד, כן? ונתאר לך את המצב הרע, והוא שפע את ישראל 20 שנה. זה אותם 20 שנה הרי. אז זה המבנה. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את כל זה, אפשר להתחיל לגרד את הסיפור ולהתקדם. נתחיל היום ונראה את זה גם בפעמים הבאות. וירד שמשון תמנתה, ויעל אישה בתמנתה מבינות פלישתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו. כן, בואו נדבר קצת על ויגד. מה יש לנו בפרק הזה, בפרק י' ד' שהוא שורש נגד? פרק בפסוק ב' אמרנו ויגד לאביו ולאמו, ומיד אחרי זה אנחנו ראינו שהוא לא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. ביחידה השלישית, ולא יגיד להם כי מגביית הר ירד הדבש. אבל כל זה מופיע, כמו שאמרנו, פעם אחת בכל יחידה. עכשיו בסיפור של החידה, פתאום אנחנו נראה את זה הרבה יותר. פרק י' ד' פסוק י' ב' ויאמר להם שמשון, לוקחים 30 מרעים והיו איתם, ויאמר להם שמשון, אחוד ענה לכם חידה, אם הגד תגידו אותה לי שיבת ימי המשתה ומצאתם, ונתתי לכם 30 סדינים ו-30 חליפות בדים, ואם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 סדינים ו-30 חליפות בדים, ויאמרו לו אחוד ענה לכם, כן. ואז הוא מספר להם, האוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק, ולא יכלו להגיד החידה 3 ימים. ואז ויהי ביום השביעי, ויאמרו לאשת שמשון, פתי את אישך ויגד לנו את החידה, ונשרוף אותך ואת בית אביך באש. על ירשנו כתם לנו, הלא? כן, שוב, ויגד לנו את החידה. ותב כאשת שמשון עליו, ותאמר, רק סנתני ולא אהבתני, החידה חטה לבני עמי ולי לא הגדת. והוא אומר לה, הנה להביאו לי, מי לא הגדתי, ולך אגיד. ואז היא בוכה עליו עוד, ויהי ביום השביעי, ויגד לה, כי ציקתו, ותגד החידה לבני עמך. אפשר להמשיך עם זה עוד איזה, אבל הבנתם את הרעיון. השורש נגד מופיע פה בכמויותיו, למעשה 14 תמים. עכשיו, מה המשמעות של להגיד, ודאי בסיפור של החידה, שבו מופיע עיקר המסה של הזה?
זה
בכיוון
של
צורך
תורון.
לגלות, נכון? כן? מה זה בעצם, אם הגד תגידו אותה לי? אני אחוד לכם חידה, אם תגידו לי את החידה, זה לא אם תגידו לי את החידה, אני אומר לכם את החידה. אם תגלו אותה, אם תפטרו אותה, אם תגלו אותה לי, אז מצוין. ואז היא מבקשת מבעלה, תגיד לי, כלומר תגלה לי. וכך זה ממשיך, תעקבו פעם אחר פעם, זה פשוט במשמעות של לגלות. עכשיו אם הולכים קצת אחורה, אז מבינים גם אצל ההורים שלו את
זה. גם שם.
כן? ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה, הוא לא גילה להם מה הוא עשה. הוא מסתיר מהם, הם לא יודעים. יש פה עניין של הסתרה של מידע. והעניין של לא ידעו, לכן מופיע גם כמה פעמים, ולא ידעו כי מהשם היא וכולי, ההסתרה של המידע היא מאוד משמעותית. ובהתחלה, עכשיו אנחנו יכולים לחזור לפעם הראשונה שאנחנו רואים את זה בפסוק ב', ויעל ויגד לאביו ולאמו. עכשיו אם אנחנו יודעים כבר את הסוף, אנחנו יכולים לקרוא את זה קצת אחרת. ויעל ויגלה לאביו ולאמו. כלומר, היינו יכולים אולי לצפות שהוא לא יגיד שום דבר, אבל לא, הוא הלך והוא גילה לאביו ולאמו. הוא מכניס אותם בסוד העניינים ואומר, אני ראיתי אישה ואני רוצה אותה. רק בפעם השנייה, אחרי שהוא את כל הדיון הוא עושה, הוא מבין שלא כדאי כבר לגלות להם דברים. אבל הוא מגלה את זה רק לאור זה. הוא אומר, אישה ראיתי ותמנת מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. ואז ויאמר לו אביו ואמו, אין לבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה לוקח אישה, הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים. ויאמר שמשון אל אביו ואותה, קח לי, כי היא ישרה מהם. ביחידה הזאת בעצם אפשר לראות את ההתחלה של איזה מין ניכור, אפשר לומר, בינו לבין הוריו, שממשיך עכשיו לאורך הסיפור. בהתחלה הוא מגלה להם והוא חוטף מקלחת קרה, ואז מיד אחרי זה מפסיק לגלות להם. וחוסר הידיעה שלהם מתבטא כבר עכשיו, ואביו ואמו לא ידעו כי מהשמים. אבל אני חושב שזה לא ההתחלה באמת של חוסר הידיעה שלהם. מבחינת היחס שלו בינו לבין ההורים, זה מתחיל עכשיו. מבחינת חוסר הידיעה של ההורים, זה כבר התחיל בפרק י"ג. כי ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, לא יכול שלא להזכיר לנו את מה. כי לא ידע מנוח כי מלאך השם הוא. כן, ואז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. אומרים לנו במפורש בכמה נקודות אסטרטגיות מה הם יודעים ולא יודעים. כן, מנוח לא יודע שזה מלאך השם, ואחרי זה הוא כן יודע שזה מלאך השם. כששמשון בא אליו אז הוא לא יודע שזה מהשם. מנוח וכנראה גם אשתו, יש להם בעיה לראות את ההתגלות של השם בעולם, נקרא לזה ככה, את זה שהשם פה מנהל את העניינים. הם לא רואים את ישועת השם, נקרא לזה, את ההתערבות של השם במציאות. זה חשוב במיוחד לאור ההשוואה לפרק ט"ז, ששם אנחנו נראה בדיוק את הכיוון ההפוך. כן? שם גם יש פעמיים את השורש ידע. כן, אבל בפעם אחת זה פחות משמעותי ולא נודע כוחו, אבל המשמעות של זה מתבררת לאור הפעם השנייה. והוא לא ידע כי השם שר מעליו. כן? עכשיו מתברר שהכוח שלו זה השם. אז השם לא נודע, ואחרי זה הוא לא ידע שהשם שר מעליו. כלומר, שמשון בעצם הוא הפוך מעורב. אם עורב לא רואים את ההתגלות של השם, את ההתערבות של השם במציאות, שמשון לא רואה כשהיא נעלמת. הוא לא רואה כשהשם לא נמצא במציאות, כשהשם שר מעליו. אז...
הוא גם בעצם לא רואה את
ה... את?
הוא לא רואה את ההתערבות, הוא יודע שהיא קיימת כי הוא ממש חזק. או אפילו זה לא בטוח.
הוא יודע שהשם תמיד איתו.
אפילו לא כזה בטוח שהוא יודע שהיא...
עכשיו אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו נגלה לאורך הזמן שהוא יודע. הוא מזכיר את זה כמה פעמים.
נכון, אבל בעצם הוא משהו כאילו... זה לא שהוא יודע שהשם איתו כי הוא מרגיש שזה התערבות, הוא יודע שהשם איתו כי הוא נורא חזק.
אני לא יודע. כאילו, אני מניח שההורים שלו גילו לו שהם ראו מלאך, הוא אמר להם שלא, אולי.
כאילו, נוח, זה היה...
הוא יודע שאתה מגיע
להשם. זה לא שהוא מרגיש את נוכחות השם. אחרת, הוא יודע שהשם שר מעליו.
כן, יש בזה ודאי משהו, כלומר, הכוח הרי זה השם ששר מעליו, נכון?
נכון.
אבל יש לו איזושהי תחושה כזאת שהשם שם. כן, רק שהוא בדרך כלל שוכח אותה, ואז נניח בסיפור של הלכי, אז גם פתאום הוא ככה נזכר בזה. כשצריך הוא נזכר. אוקיי, בסדר. זה לגבי היחידה הראשונה. אז הם באים אליו בטענות, למה אתה לוקח אישה מפלישתים מאבלים? אבל עדיין אביו ואמו נמצאים פה. כן, אנחנו נראים, רואים לאט לאט את הניתוק בינו לבין הוריו. בהתחלה מדבר עם אביו ואמו, ועונים לו, או יותר נכון, עונה לו אביו ואמו. ויאמר לו אביו ואמו, אין בבנות אחיך ובכל עמי, לא בכל עמנו. ברור שבן אדם אחד אמר את זה. וביום השמשון אל אביו, אותה כך לי, אשתו, אמא כבר נעלמת, ועכשיו מדבר רק אל אביו. ואביו ואמו לא ידעו גימה שמי, אנחנו עדיין עוד עם אביו ואמו, לאט לאט זה נעלם. וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה, הם עדיין אביו ואמו שמה. ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר האריות שואל לקראתו. עכשיו, כולם שואלים את השאלה ואומרים את אותה תשובה גם, לגבי איך זה יכול להיות שאביו ואמו לא ידעו שהוא הרג אריה, הרי הם איתו. וכמובן, מה התשובה?
שהם בכרם, אז הוא עלה מסביב, בגלל
שהוא נזיר הרבה. כן, נכון. פעם אני התלבטתי, ככה השתעשעתי במחשבה שאולי זה יכול להיות בדיוק הפוך. כן, כי מה נאמר על שמשון שהוא צריך לעשות? נכון. מורה לא עלה על ראשו, וזה באמת גם הסיפור בסוף, כלומר שככה באמת יסירו את כוחו מעליו. אבל לא נאמר שהוא צריך לא לאכול ולא לשתות יין ושחר. להורים שלו זה נאמר.
לא נאמר שיש לו את כל הדינים
בנזירות. נכון, בנזירות שמשון זה משהו אחר. להורים שלו אבל זה נאמר. כלומר, להורים שלו, כן, גם דרך אגב, על נפשות מת לא יבוא, אני בטוח שהוא נטמע למתים פה ושם. כן, זה לא בעיה, אבל כוחו לא שר מעליו. אז אולי ההורים שלו הלכו בכרמי תמנתה והוא הלך מסביב. זה שיחה הפוך, ההורים שלו הלכו מסביב, הוא הלך בכרמי תמנתה. אבל זה לא משנה, איכשהו הם מנותקים. אבל למה לא אומרים לנו את זה? למה זה כתוב בצורה כזאת? אני חושב, בהקשר הזה, שזה לא קשור לבורד של הכרם וכל זה, אלא קשור שוב לאותו חלק של ניתוק ביניהם, שבו הם הולכים ביחד, אבל פתאום הם כבר לא ביחד. כן, הוא הולך, והאריה מגיע לקראתו, והוא לא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה, מוכיח לנו שבעצם הם לא היו שם. כלומר, שוב הניתוק לאט לאט גדל, ואז הוא יורד ומדבר לאישה, אביו ואמו נעלמו. וירד וידבר לאישה ותשאר בעיני שמשון. עכשיו זה גם מעלה איזו מין תהייה מסוימת לגבי כנות מחשבותיו של שמשון. כי הרי הוא יורד ומדבר לאישה, ואז לאור זה שהוא דיבר עם האישה, מה קורה?
היא
ישרה בעיניו. אבל הוא כבר אמר לאביו ולאמו מקודם, כי היא ישרה בעיניי.
טוב, אז אני יכול להיות שזה נכון קודם,
הוא מספר שוב כאילו. אז זה לא נכון. וירד ודבר לאישה ותשאר בעיני שמשון, גורם לנו לחשוב שזו סיבה ותוצאה. הוא יורד ודבר לאישה ואומר, אוקיי, מתאים. דרך אגב, מקודם היא ישרה בעיניו, או לפחות הוא אומר שהיא ישרה בעיניו, לא לאור דיבור איתה, אלא לאור זה שהוא רואה אותה. כן, הוא רואה אישה בתמנת המבנות פלישתים, בא לאביו ואמו, אומרים, תביאו לי אותה. אז
הוא רואה אותה, ואז הוא חושב שהיא
נשפה,
זה ישרה בעיניו, ועכשיו הוא מדבר איתה, והיא גם
אז שתי אפשרויות, או שזה בעצם שתי רמות של ישרה בעיניי, או שמקודם היא לא באמת ישרה בעיניו, אלא הוא עבד עליהם, אז למה הוא באמת רצה אותה? כתוב?
כי היא יפה.
לא. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. כן, זה... אוקיי. אני לא בטוח אבל לגבי זה, שוב צריך להכריע בין שני הסדדים, אבל יכול להיות שבהמשך נוכל למצוא הכרעה. וישוב מימים לקחתן, ויסר לראות את מפלת האריה, ולך לראות איפה שהאריה נפל, והנה עדת דבורים בגביית האריה הוא דבש. יש עדת דבורים, שזה ביטוי מעניין קצת. עדה בדרך כלל נאמר על בני ישראל, אבל לא על דבורים.
האם תיתן שהוא הלך בתוך הקרן והאורים של הפורפות? זה אומר שהאריה היה מספיק זמן בשביל שהדבורים הקימו בו עדה.
כן, לא, לקח איזה כמה חודשים.
והכינו דבש, ואף אחד לא מטפל בקרן.
כן, זה בהחלט שאלה.
כי מישהו היה נכנס לקרן ורואה את האריה לפניו.
אני לא יודע.
קרני זה יכול להיות אזור.
כן, לא, דרך אגב, באמת לא ראו את האריה הזה בכל החודשים האלה, אף אחד לא טייל אפילו ליד הקבר. קצת מוזר, נכון? אף אחד לא ראה את האריה. אז יכול להיות מאוד שהם ראו את האריה. כן?
כן, אם זה יושב
בתוך
החצר שלי, אז אני מפנה אותו.
למרות שלחרוב היסר זה אומר שהוא ירד מהדרך כדי למצוא את האריה.
בסדר, אבל השאלה, כמה זה נסו? הרי אנשים שחיים באזור מסוים, ודאי באותה תקופה שכאילו הם הכירו את האזור שלהם רק, אבל הכירו אותו טוב. זה לא שכאילו יכול להיות שם אריה כמה חודשים, והם אפילו לא ישימו לב. אני לא יודע, זה יכול להיות שאני טועה, אבל קצת מוזר לי. אבל בהקשר הזה רק אני רוצה לשים לב דבר אחד, זה מתחיל עכשיו רצף שהולך להופיע לנו לאורך כל הסיפור של הקבלות בין שמשון לבין כל ספר שופטים. בגלל שמה שאני רוצה עוד לטעון אחרי זה, שזה עוד יותר משהו שצריך להופיע, זה ששמשון הוא בעצם ספר שופטים. ושמשון הוא לא שופט, אלא הוא ישראל, והמעגלים החוזרים של בני ישראל עושים בספר שופטים, הוא עושה בעצמו.
האם זה מעגלים קטנים כאלה או...
כנראה זה השני המעגלים האלה. כן? שנגמרים תמיד בזה שבסוף הוא נענש ונלקח לפשטים, כלומר משתעבד, ואז רק אז הוא קורא אל השם, כן? ואחרי שהוא קורא אל השם הוא מקבל ישועה, ותשקוט הארץ 20 שנה. הוא שפט ישראל 20 שנה. זה קורה תמיד בסוף. שני מעגלים כאלה, אבל זה לא הכל, יש עוד כמה דברים שצריך לשים לב. אם תשימו לב לדברים שמזכירים ככה פתאום איזה רמז לכל ישראל, כביכול הוא בעצם משל לכולם, אז תגידו. אז עדת דבורים, למה אני אומר את זה? כי היה לנו כבר דבורה בספר, נכון? ולא רק זה, אלא שגם שם היה לנו משחק מילים בין דיבור לבין דבורה. כן? אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. והדיבור היה מאוד משמעותי שם וגם פה, כן? וירד וידד... מה? ההיגד גם מאוד משמעותי, אבל הוא גם קשור לדיבור, אבל התכוונתי למה שכתוב מיד לפני. וירד וידבר לאישה, ותשאר בעיני שמשון. הביטוי וידבר לאישה קצת מוזר, אבל וידבר לאישה ותשאר בעיני שמשון, ואז הוא שב ורואה שעדת דבורים בגביית אריה ודבש. אז יכול להיות שגם פה יש איזה משחק כזה, אבל זה מעניין שיש פה דבורה, שזה אולי כבר מתחיל את ההקבלות למיניהן. וזהו, ואז הוא רואה גם דבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו ויתן להם ויוכלו, ולא יגיד להם כי מגביית האריה רדה הדבש. עכשיו, למה זה כל כך חשוב שהוא אכל מהדבש, ושהוא נתן לאביו ואל אמו שהם יאכלו מהדבש? מה כל כך חשוב בזה? הדבר אחד ברמנו, כדי להקביל את זה לזה שהם חולקים את אותו גורל כביכול. אז זה היה הקבלה חלשה, כמו שאמרנו. למרות שאני לא יכול לשלול אותה על הסף, מה קרה?
לא, אבל... תראו, הסיבה שמתון הזה, זה שבין ההקבלה, אז למה זה לא הגיוני? טוב, כי זה ההקבלה חדשה. לא בגלל שאנחנו לא באמת קראנו בתור גורם בשביל ההקבלה.
לא, יש דברים שכותבים בשביל ההקבלה, כן. יש דבר כזה. כלומר, אם ההקבלה היא המסר, אז לפעמים יכתבו דברים כדי שיקבילו, כן? זה קורה. אבל כן, אני לא אתפלא עם זה שהאיש הזקן בפילגש בגבעה מציע את ביתו, את הבת הבתולה שלו ואת הפילגש. זה כדי להקביל ללוט שיש שם שתיים שמבקש שתי בנות בתולות, הוא מציע שתי בנות בתולות, אז כדי לומר לך את ההקבלה, אז הוא צריך להציע דווקא שתיים. למה הוא לא מציע את הבת שלו וזהו? אבל זה, יש מקומות כאלה, וזה עוד יכול להיות מקרה חלש, יש מקומות שזה הרבה יותר מוכח. בכל אופן, אז זו שאלה מעניינת למה באמת זה כל כך חשוב. מה שחשוב שתשימו לב זה שזה חשוב. כלומר, הכתוב מתעקש לומר את זה. חשוב לומר שהוא אוכל, ואז הוא הולך אל אביו ואל אמו וגם נותן להם לאכול. זה מעניין. כן. ולא יגיד להם כי מגביית האריה רדה הדבש. וירד אביו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים.
אביו כתוב פה...
מה זה? אביו כתוב פה עם ה. שזה לרמוז לחמישה חמשי תורה שעבר עליו שם. כן.
יש אביו גם בגדעון? גדעון.
כן.
וגם שם כתוב בלי ה... לא יודע.
אה?
אבל גם יש אביו בגדעון.
כן.
יש לו בית.
עכשיו שימו לב רק לשין והמם. אתם זוכרים שהיה לנו איזה מין משחק כזה בתקרא את שמו שמשון? אז פה זה ויעש שם שמשון משתה. כי כן יעשה בחוץ. זה עוד ממשיך.
ויעש שם שמשון משתה.
כן.
שיר
שמח שעד שעה. נכון. אז יכול להיות שהשם מופיע בעוד כמה מקומות בסיפור. אבל פה אנחנו נפסיק, אנחנו נראה בהמשך. בפרפים הבאות קצת יותר מה בדיוק המטרה. אבל אני חושב שאפילו אחרי כל מה שאמרנו, יש עוד הרבה להפוך פה את כל הסיפור על פניו פעם אחר פעם אחר פעם, לפני שנבין באמת מה הסיפור הזה בא לומר. אבל זה יהיה בפרק הבא.